ברוכים הבאים לפרק מספר 15 של פשוט נדלן. אני יאב שמינרד, מלווה משקיעים מקפטן אינבסט, נשוי למגלי, אבא לדקל, בן 34.
אני דניאל מורס. כתב לענייני כלכלים בכאן 11, מחלקת הדיגיטל, מתווך נדלן בתל אביב, וגר בשכירות בגבעתיים. ואיתנו היום אורח שאני מה זה מתרגש, אני מוכרח להגיד.
כמו ילדים קטנים אנחנו כזה, נו, נו.
ממש.
אני מרגיש כמו אבא שלכם.
תגלה להם, תגלה.
הולך להיות מצחיק ואינפורמטיבי.
גיל רוזנברג, האיש עם הפטיש.
אלן, אלן.
איזה כיף.
וואחד פטיש.
אז יאללה, תן לנו את המשפט מחת.
את הבריף, את הבריף. אז קודם כל, אני, הוא התחיל ככה, התחיל, אני מזכיר בתל אביב, מתווך בתל אביב, מזכיר בגבעת. אז אני נולדתי בחולון, משקיע ברמת גן, המשרדים בנתניה, גר בפתח תקווה.
וואו,
יפה. אז אני בן 50.
תגר לו את כל הלוח של המונופול עכשיו.
זה הקורות חיים שלי. אז משקיע, קודם כל נשוי, הכי חשוב, בן 50, נשוי למיכל, אבא לקרני ולאורן. משקיע בנדלן כבר 14 שנה, מ-2009, סוף 2008, תחילת 2009. מחזיק הרבה מאוד דירות ברמת גן. אמרתי, גר בפתח תקווה. לפני 4 שנים התחלתי גם ללמד את זה, די במקרה. האמת שהכל קרה במקרה. הגעתי לנדלן במקרה, התחלתי ללמד במקרה, הכל קרה במקרה. ואני עושה את זה כבר 4 שנים, קצת יותר, מעל 1,000 תלמידים. מלמד את השיטה שלי, שהלך לייצר הזדמנות בנדלן.
איפה אתה נפגש בעצם עם עולם נדלן, גיל? כי נשמע שהיום אתה שוחה בו.
אני שוחה, כן.
עד הגרון. איך הגעת לשם?
אז די במקרה. זאת אומרת, ב-2008, אני עובר כבר איזה שני משברים בחיים שלי, שני התקפי חרדה.
משבר עשה פריים גם.
זה מה שקורה.
זה מה שגרם לזה.
אז זה מתחיל שם. אז זה מתחיל בכלל בגיל, נתחיל לפה עם הספר, בגיל 32, זה המשבר הראשון, שאני בעצם מבין שאני עבד, וציפו מני, זאת אומרת, עבדו עליי, ציפו מני לאיזה משהו, וזה לא קורה. ואחר כך אני הופך להיות עצמאי, כי אני חושב שזה יעבוד, וזה לא עובד. זאת אומרת, אני בגיל 35 מתחיל להבין, וזה 2008, מתחיל להבין שאני מרוויח טוב, אבל זה לא עובד. זאת אומרת, אני עובד 14 שעות ביום, כמה אפשר לעבוד? הייתי בהייטק. האמת, הייתי עד לפני 4 שנים בהייטק אפילו, 4.5 שנים, ואפילו, והייתי עצמאי, הייתי עצמאי, והיה לי חברה, ו-20 עובדים, וסיפור הצלחה, סיפור הצלחה מטורף, לכאורה, אבל בפנים, אני מתחיל להבין שמשהו לא בסדר, מרוויח אחלה למשכורת, כל נראה סבבה, וקם כל יום בבוקר ואומר לעצמי, משהו לא בסדר פה, אם אני עכשיו עוזז הצידה, וואלה, זה מת, אני לא מצליח להרוויח שקל. וככה, שוב, התקף חרדה כזה, זהה, ודופק, דיברנו, דופק, וכל הדברים האלה, ובמקביל קורים עוד שני דברים. אחד, האירוע שאמרת, סאפריים, הפסדתי בתוך 3 חודשים מעל 500,000 שקל, כן, דרך חברת אנליסט, שהשקיעה לי במשהו שנקרא אג"ח קונצרני, שהנה, השערות צמרות כל פעם, כל פעם שאני אומר אג"ח קונצרני, ובמקביל ההורים שלי גם חיפשו דירה, ככה לקנות לאח שלי, ושאלו אותי, עכשיו אני לא מבין כלום בנדלן, פשוט נתפסתי ביניהם כאיזה ביזנסמן או משהו כזה, והלכתי לראות, והייתה שם עסקה מאוד מעניינת של 500,000 שקל מתחת למחיר שוק, זאת אומרת, חשבתי שזה מעניין, כי חוצים את הכביש וזה 500,000 שקל, למה אני מבין שזה יכול מאוד להיות ש500,000 שקל מתחת, זה באמת לחצות כולה כביש. אבל אז מי הבין כלום, לא הבנתי כלום. ובאמת, הייתי ככה איזה ערב אחד ברכב עם אשתי, וההורים שלי סיפרו לי שהם קנו את הדירה, אני זוכר גם את המספר, 1,041,500. שמעבר לכביש, דירות עולות, 1,500,000. שוב, זה מחיר מצחיקים, זה 2008, כן?
אתה התארת להם את הנכס?
אני לא התארתי, הם שמעו על הפרויקט, זה פרויקט של א' דורי, הם שמעו על זה, והלכו, אמרו לי, לך תבדוק, הלכו לדירה לדוגמה, וכל השיט כמו שכולם קונים. אמרתי לאשתי, אני כזה עם אשתי ברכב, ועוד פעם, זה המקריות. ואני אומר, מה את אומרת, נקנה דירה? אמרת לי, יאללה. וזה ממש ברמזור, זה להמשיך ישר ולפנות שמאל אלינו הביתה. אני אמשיך ישר, נכנס למשרד מחירות, ואז יש לי כזה פאסט פורד 30 שעה, בלקאוט טוטלי, חתמתי על 3 דירות.
3.
איש מתון, לא קיצוני בכלל.
לא, 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 אני, אגב, אני כזה, אני תמיד הייתי כזה, אני תמיד קיצוני, אין אצלי אפור, יש שחור או לבן. אני לא יודע למה חתמתי על 3, אני חושב שבאותו רגע הבנתי איזשהו משהו שהיום אני מבין את זה, הבנתי שיש שם הזדמנות, לא ידעתי בדיוק מה מימו, אני גם לא יכולתי באמת לקנות אותה, מעל 1,000,000 שקלים,
חתם... טוב, בדיוק באתי לשאול את השאלה, מה היה לך בעובר ושב עכשיו...
ממש לא.
גם עניינים של מימון, מיסוי, כאילו לא חשבת בכלל?
לא חשבתי, תקשיב, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו המוח ריק. לא חשבתי על כלום, או שהייתי באלם, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה
כמה יכול. הנה טיפ ראשון של לקנות נדלן, לא לחשוב על כלום, ללכת לליבר.
אגב, יש משפט באנגלית שאני שאומר את זה, take out the trash. פשוט לנקות את ההשפעה מהמוח, אני לא יודע איך עשיתי את זה באותו רגע, כי אני טיפוס מאוד פחדן, וחתמתי על 3 בקשות לרכישה.
איך מיכל הסכימה? איפה היא הייתה בזמן הזה? עזוקה ברכב?
היא כל הזמן, לא, לא, הייתי במשרד, היא כל הזמן גם זורמת איתי, ואני כאילו, אני מת שתגיד לי, אוף מפה. זה כמו בקזינו שמושכים אותך, לך מפה כבר. היא לא עושה את זה, וכאילו היא זורמת איתי.
לא, איזה סיפור.
הבאתי להם 3 צ'קים על 3 דירות, כל אחד 20,000 שקל, שבקשה לרכישה זה שאפשר גם להחזיר את הכסף. אמרתי להם, לא, תכניסו בסעיף, בחוזה סעיף לא מחזיר את הכסף. ובאמת חתמתי, עכשיו לא הלך לקנות אותם, סגרתי דיל עם המוכרים, עם החבר'ה שם שעבדו, לא נגיד את השמות שלא יתבעו אותם. ואמרתי להם, תמכרו לי את הדירות. זאת אומרת, אני קונה 3, אני משאיר לעצמי 1, 2 אתם מוכרים, ברגע שיש שלד, כי הם אמרו לי שהם הולכים למכור את הדירות במיליון וחצי. ואחרי חצי שנה מכרתי את 2 הדירות.
אז קנית אותם לנייר.
הכל לנייר, לא היה כלום, לא היה בטון בכלל.
אוקיי.
מכרתי 1,630,000, 1,650,000.
וואו.
קיצור, 1.2 מיליון בחצי שנה.
כן.
ולא עשיתי כלום, תקשיב, הייתי במשרד מחירות חצי שעה.
וחתמת על 3 צ'ק.
חתמתי, ועוד איזה משהו כמו שעה במשרד עורכי דין, כי אתם יודעים מה זה לחתום על חוזים של דירה חדשה, ובשלושה עותקים, ושלוש דירות.
צריך לעשות חימום מפרקים לפני, כן.
כן, כן, זה הלכתי הרבה, הנה, מאמני כושר, הלכתי, כן, עשיתי.
סתם אנקדוטה קטנה, הפעם הראשונה שאני חתמתי על דירה, לא היה לי חתימה עדיין. כאילו, אמא שלי לקחה אותי באוזן, אמרה לי, גיל 18, בוא תחתום פה על דירה, אני כזה, לא גיבשתי לעצמי עדיין חתימה, זה מאז
אני... מה קורה לך? קפה ראשון בגיל 34, חתימה בגמק זה?
תראה, קודם כל, כל אחד והסיפור המוזר שלו, אבל אצלי במשפחה, אמא שלי מתעסקת בנדלן, אז כל ילד שמגיע לגיל 18, טק, מקבל דירה על שמו. אתה יודע, ענייני מיסוי וכאלה, אנחנו תכף נגיע גם לזה.
תיזהר להגיד את זה פה, שלא יבוא, כמו שקרה לה, איך קראו לה?
אדר מוכתר.
אדר מוכתר.
לא, הסכם הלוואה.
זאת הפנסיה של אבא שלי, זאת הפנסיה של אבא שלי. אז עכשיו דפק לאבא שלך את הפנסיה, חמודה.
בקיצור, מכרתי.
וואו.
וברגע שמכרתי, כל האנשי מחירות שם עברו לנס ציונה, לפרויקט אחר, והם אמרו, אוקיי, יש פה איזה טייקון טמבל, בוא נמכור לו דירות. והם התקשרו אליי ואמרו לי, תשמע, יש דירות וזה, באתי לראות. עכשיו, נס ציונה, אני תמיד מפספס, יש את רחוב ויצמן. לא רואים את נס ציונה, פשוט עוברים לרחובות. ופניתי שם, אמרו לי, תפנה שם שמאלה, ואז ימינה זה היה רחוב, אז זה רחוב האדרים, והיום זה נקרא רחוב החושן. זאת אומרת, זה החושן פינת האדרים שם. לא היה אז רחוב האדרים. ואני רואה כזה פארק, כמו שמורת טבע, ויש דגלים של אלף דורי, ודגלים של אפריקה ישראל. אני מבין שהולכת להיות שם שכונה, ובאמת התקשרתי, זה היה חקר שוק שלי, התקשרתי לחבר טוב של אח שלי, שהוא היום תותח על בנדלן, הוא לא הבין אז מהחיים שלו, שאל, הוא הזכיר דירה בנס ציון, שאלתי אותו, כמה אתה מזכיר? הוא אומר לי, 4,500. אמרתי, יאללה, סבבה, נקנה. והתחילו הדירות מ-1,450,000, ובאתי, ואז הוא התקשר אליי, ואומר לי, גן, אני גם בא, וגם אבא שלי בא, וחברים, ובקיצור, תוך כמה שעות הפכנו להיות 14 חבר'ה שקונים דירות.
וואו.
למה? זה לא קרה סתם, הם שמעו על הדירות בפתח תקווה, ולא נכנסו, ואחרי שהם הבינו מה עשיתי, אמרו, בפעם הבאה אנחנו ביתך. אמרתי להם, זו אותה חברה, זה א' דורי, זו אותם חבר'ה, בואו. ו-14 חבר'ה, ואז החולוני שבי יוצא.
אז יש לי כוח קנייה.
לא, יש לי, אני בעיקר סוחר. ובאתי ואמרתי להם, תקשיבו, זה לא 1,450,000. התחלנו איזה מסע ומתן, וארגנתי לכל אחד מהם ב-200,000 שקל הנחה, ולעצמי ארגנתי 450,000 הנחה, הם כולם ידעו את זה, הכל בשקיפות מלאה. ועשינו את העסקה, ותוך כדי העסקה הזאת כבר התחלתי ללמוד. ממש הלכתי לבית ספר, מכללה שנקראת קשפלו, כבר לא קיימת, ולמדתי, עשיתי 6 קורסים, שילמתי הרבה כסף, ומשם עפתי.
מגניב לגמרי.
וואו.
אז איך חזרת בחזרה לרמת גן אחרי נס ציונה, או למה דווקא רמת גן?
קודם כל, כשהייתי בקורס, אני הגעתי לרמת גן כי אני עצלן. אני יודע, זה נשמע עזוי. המשרדים שלי היו ברחוב הבונים בבורסה, משרדי הייטק, זה לחצות את הכביש את ביאליק ולהגיע לשכונת חרוזים.
כן.
יופי, אז...
אני מעריך יעילות. לא יודע אם זה עצלנות.
ניצול זמן, ניצול זמן, נקרא לזה. ניצול זמן, נכון.
אולי ידעת גם שאתה אולי לא הולך לעשות את זה, אם יהיה פה עוד איזה מרחק שאתה צריך לעשות. אתה עושה, אתה פשוט עושה.
אני גם בדקתי, הלכתי לעירייה, בדקתי את הטאבו, את הטאבה, סליחה, אני ראיתי את התוכניות שהופקדו, ראיתי תוכניות שאושרו, ראיתי את הרכבת הקלה, ראיתי את כל הפינוי-בינוי שהולך להיות, אני הבנתי שהשכונה הזאת הולכת להתרומם, והתחלתי, כבר במהלך הקורסים, קניתי שם 4 דירות, היה לי כבר כסף, כמו שאתם יודעים, אז קניתי, גם למדתי איך למנף, אז מנפתי כבר את הדירה שלי, שהגרתי בפתח תקווה. קיצור, קניתי שם 4 דירות, ומשם התעופפתי לגמרי.
מה האסטרטגיה שלך עכשיו מבחינה נדלנית?
היום?
כן.
היום פנסיה, אני אוסף דירות. הנה, קניתי אחת לפני 8 חודשים, כל שנתיים אני צובר כסף, קונה דירה.
כולם ברמת גן?
הכל ברמת גן, הכל באותה שכונה, לפעמים יש לי 4 דירות באותו בניין גם.
עניין, הפיזור בנדלן, זה לא משהו שמטריד אותך?
הפוך, בנדלן צריכים מיקוד. אני לוקח שכונה, שהיא ממש 8-10 רחובות, 300 בתי אב, ואני לומד אותם ברמה של הבוסם שהם משתמשים. וברגע שאני לומד אותם והם לומדים אותי, כל עסקה מגיעה אליי, מהמתווכים, מהאנשים. אני יודע להבין מי שמה בבעיות, אנשים שמתגרשים, yeah. ירושות, חובות. אני יודע בדיוק מה קורה, ואני יודע איך לבוא ולקחת את זה לטובתי. שוב, זה לא מנצל אותם, אני פשוט עוזר להם. ככה אני מסתכל על זה.
עכשיו, תראה, מי שעכשיו מקשיב לנו, רוב החבר'ה הם אזור ה-20 עד 30, אולי קצת יותר. אומרים, בסדר, הוא קנה ב-2008, נכון, שזה, כן. הוא קנה במיליון שקל, עכשיו איפה, מיליון שקל אתה לא קבל דירה בנוף הגליל, למרות ש...
למה, נוף הגליל אתה מקבל?
סתם, לא, אני מצביע עליו כי עשינו את זה כבר.
אוקיי.
זה היה שלה חודש גם חולון,
כוס כן, עוד כן, מעט. אנחנו...
חולון במיליון שקל?
לא.
זהו, זהו.
כוס 1.7.
1.7, שזה גם...
1.7 זה יפה, כמה חדרים?
לא, 52 יותר.
זה לא משנה, זה 50,000 שקל מתחת למחיר.
אקוס על חתום, על פינוי בינוי. אקוס, חברה גדולה.
איזה שכונה, תל גיבורים?
אקוס, כיכר ויצמן.
כיכר ויצמן, סוקולוב.
אוקיי. אגרובנק שם.
צד השני של הכביש, אבל כן.
נכון.
אוקיי.
כן. אחלה עסקה, ממש זה, אבל לא ניכנס את זה עכשיו, אנחנו נעשה על זה פרק שלם.
תן לי גם קצת להשוויץ, הוא עם ה-18 דירות שלו פה.
לא, 8, לא אמרתי מספר, איפה רשות המיסים? דו ספרתי, אבל...
דו ספרתי זה מעל 10, זהו, אתה כבר ב...
לא, אבל חלק רשומות על החברה, איפה מרשות המיסים, חלק על החברה.
אוקיי. כי רשות המיסים ממש, היא ביחד עם כל המאזינים הצעירים. סתם, אבל בוא נחזור לשאלה.
תשמע, הגעתי פעם לאיזה הרצאה, ואיזה מישהו אומר לי כזה... ותגיד, אתה משלם מיסים, אתה תגיד, אתה מרשות המיסים.
תגיד, אתה משלם מיסים.
אז באמת, כאילו, אני אומר, מי ששומע אותנו עכשיו, בסדר, הוא עשה את המיליון שלו לפני כך וכך שנים, היום זה לא אפשרי.
לא אפשרי? אתה רוצה שנשמע לך הודעה של תלמיד שלי מלפני...
לא, אני רוצה שתגיד לו, לאותו בן אדם שחושב עכשיו הראש שלו, שזה לא אפשרי, איך זה כן אפשרי?
אז הנה, תלמיד שלי לפני חצי שנה קנה בדימונה ב-375, מחר אותה לפני 3 ימים ב-610.
מה הוא עשה שזה?
הוא קודם כל ידע לקנות מתחת למחיר שוק, כי זה מה שהם למדים, לאתר בעיות. אנחנו לא מחפשים דירות חדשות שנראות טוב, אנחנו מחפשים בלגנים.
כן.
אני מחפש בעיות, הרבה בעיות. אם זה בעיות תכנוניות, אם זה בעיות משפטיות, אם זה בעיות אישיות, אני מחפש בני אדם, אני תמיד ניש של אנשים. אני לא קונה דירות, אני קונה אנשים. ואני ככה... צריכים לקנות, לדעת לקנות מתחת למחיר שוק, ויש את זה בכל מקום. אני מניח שמי כמוך יודע את זה, וגם כמוך בתור מתווך, אני מניח שמגיעות אליך עסקאות מדי פעם, שאתה יודע בוודאות שזאת מציאת על, ואתה גם מבין למה זה קורה, כי זוגות מתגרשים.
שהייתי קונה בעצמי, מה היה לי את הכסף?
כי סכסוכי שכנים, תשמע, לא חסר, אני יכול לספר לך על איזה עסקה מטורפת שעשיתי, ויש סיבה למה זה קורה הדברים האלה.
אבל זה כל כך נפוץ גיל העסקאות האלה?
לא, צריך לדעת לעשות אותם, זה אפילו בפינצטה. ואגב, היום זה יותר נפוץ, זה תקופה מצוינת היום, כי הריבית עלתה, קודם כל, אנחנו מדינת העדר. אז כולם על, כל העדר על הגדר היום. הם ממתינים. אלוהים יודע למה הם ממתינים, אבל הם ממתינים.
שאלו שוב.
לא יודע למה הם ממתינים, אבל הם יגלו בעוד כמה שנים שהם ימשיכו. הם ימתינו כבר 10 שנים, ימתינו עוד, והם זה רק מפסידים. בכל מקרה, בגלל שאין קונים, אין גם הרבה מוכרים, אבל עדיין יש אנשים שמשפרי דיור, עדיין יש אנשים שהמשכנתא כבדה עליהם, עדיין יש זוגות שמתגרשים, ויש אנשים שנכנסים לחובות, וכל מיני בעיות חס וחלילה בריאותיות, הם חייבים למכור. ואלה האנשים שאני יודע לי לאתר בפינצטה, הם יגיעו אליי, הם לא יגיעו לאף אחד אחר. מי שמחפש ביד 2 לא יגיע לאנשים האלה. הם גם לא יפרסמו ביד 2.
למה שהם לא יפרסמו ביד 2? כאילו זה משפט ש... שוב, אני גם מכיר את זה מהצד השני, אבל למה שבן אדם עכשיו נמצא במצוקה לא יפרסם את זה בכל אפיק שהוא יכול?
כי למה שהוא יפרסם שהוא במצוקה? אנשים במצוקה לא אוהבים לפרסם את זה. תשמע, אני פעם קניתי דירה מזוג שמתגרש. עכשיו, ידעתי שמתגרשים. איך ידעתי? דפקתי אצל השכנים בדלתות, אחת השכנות אמרה לי, כן, היא זורקת לו את הבגדים, את הבגדים. מזמינה לו משטרות וזה. כשהגעתי לדירה, הצגה, שניהם עומדים חייכים. מה זה סבבה? ואני אומר, מה זה, what the fuck? קניתי את הדירה לחוזה, הם לא הסכימו להגיע ביחד. אני הגעתי לפעמיים לחתום, עד כדי כך. עכשיו, אלה אנשים שלא יפרסמו, גם אין להם אפילו הסכמה על איפה לפרסם כנראה. הם לא, אין, למה זה קורה, אני לא יודע. אנחנו לא מדברים פה רציונלית, אנשים מתעסקים בעיקר ברגשות. הם מוכרים מהרגש, הם קונים מהרגש, וזה מה שקורה.
לא, מעניין.
כן, עכשיו, אני שוב ממשיך את השאלה של קודם, כי אני מרגיש שעדיין לא נגענו בנקודה.
לא זוכר מה השאלה.
אז בסדר, בשביל זה אני פה. אז נניח, ואני קניתי עכשיו דירה, מינפתי את הכסף שלי למקסימום, לקחתי משכנתא מקסימלית, קניתי דירה בחולון ב1,700,000. אוקיי, זהו, עכשיו כאילו אני תקוע עם הדירה הזאת כביכול. מה, איך אני עכשיו מתקדם לעוד דירה ועוד דירה כל שנתיים?
אין לך כסף? אין לך מה למנף?
תראה, אני משער שמישהו עכשיו קונה דירה, הוא משתמש במה שיש לו.
אבל יש עוד הרבה דברים שאתם לא יודעים עליהם. נגיד, אפשר למנף פנסיה, אם יש לכם.
כן.
אפשר את התגמולים למנף 30%, פריים מינוס חצי.
כן.
גם לשבע שנים.
לא, קרן השתלמות.
אפשר למנף קרנות השתלמות, אפשר למנף קופות גמל, אפשר למנף פוליסות חיסכון. אפשר לקחת הלוואות מבנקים, שוב, אם יש יכולת החזר. אם אין יכולת להחזר שלא תעיזו לעשות את זה, זה לא אחראי. ויש כאלה שכן עושים את זה, ואז בכלל, אגב, יש כאלה שלוקחים הלוואות מבנקים וטסים לחול, או קונים רכב, ואז בכלל, זה אלה ש...
ואז אלה שמוכרים את הדירות...
בדיוק, ואז הם מוכרים את הדירה לאנשים גם עוד.
מעגל שכזה.
אז חבר'ה, לקנו את דירות.
אז קרו מלא הלוואות. בכל מקרה, ואפשר כמובן, אם יש לך דירה, אפשר לקחת עליה משכנתה מדרגה שנייה, דרך גופים כמו אימון ישיר, יתנו עד 75%.
גם אם היא כבר יש לה משכנתה.
גם אם יש לה משכנתה, גם וויצ'ק יתנו עד 85%, כל עוד זה עד בין 100 ל-600 אלף שקל.
וואלה.
בריבית פסיכית, פריים פלוס 5, כן? זה לא...
אוקיי.
אבל שוב, אם אתה רוצה את זה ל-20 שנה, ואתה יודע שאתה עושה עכשיו עסקת אקזיט, ויש לך עסקה שאתה מרוויח עליה 100 אלף שקל, קח את זה, תמכור ותרוויח.
תשלם את הריבית הזאת רק שנה, שנתיים.
אין לי בעיה עם זה.
נכון, הבנתי מה אתה אומר.
וגם חשוב לזכור שריבית פריים, אז אתה יכול לסגור אותה מתי שאתה רוצה, אין פה קנס פירעון מוקדם.
אם יש לך תזרים...
שמע, אני אספר לך, לפני, ב-2015, הייתה לי עסקה ברמת גן, אקזיט 300 אלף שקל. איך שלא הפכתי את המספרים והרמתי אותם, 300 אלף. היה חסר לי בדיוק 300 אלף שקל לקנות את הדירה. עכשיו, למכור דירה זה לא בא בחשבון, גם רשות המיסים לא הייתה מרשה לי כל כך. והתחלתי לחפש בגוגל מקורות חוץ בנקאים, כאילו, הגעתי לכל מיני חברות כמו ישראכרט, ויזה, כל השיט הזה, ששואלים אותך בגדול אם יש לך דופק. אם יש לך דופק, אתה מקבל 20 אלף שקל.
מוכרים כסף.
כן.
זה כמו שהיה כאן, לא, למה אתה רוצה את העגבניות האלה? לא, הוא מכור לך עגבניות.
יפה, ופריים פלוס 10.
את העגבניות.
פריים פלוס שרי.
אז יפה, אז אני לקחתי מהם, גייסתי מחמש חברות 300 אלף שקל, ריבית ממוצעת 10% ו-12 אלף שקל החזר חודשי. ידעתי שאני קונה את הדירה לאקזיט, אז חישבתי 3 חודשים לפי 15,000, אמרתי, אוקיי, אז אני לא אצא עם 300, אני אצא עם 255,000 שקל, רק. בפועל מכרתי את הדירה אחרי חודש וחצי, ההוצאות לא היו כמו שחשבתי, היו יותר נמוכות, העפתי מהר את ההלוואות והרווחתי 350,000. אז אפשר לקחת כסף ממלא מקורות. עכשיו, זה עוד לפני שהתחלנו לדבר על עבודה עם משקיעים.
כן.
אתה יכול לקחת משקיע, סתם, יש לך כסף, לי אין כסף, מה שנקרא, בוא ניכנס למיטה.
כן.
ובלי שאשתך תדע.
לא, לא, חלילה.
אבל נכנסים להם, לא מתחתנים, זה סיגריה ומונית, זהו.
האמת שגם בפרקים 1 עד 7, בעצם תיארנו את התהליך שדניאל עשה, והוא הביא את האחים שלו, בשביל ה... כן.
אז קובע משפחה, חברים, אפשר, יש מלא כסף, אם אתה מביא עכשיו עסקה, כשהיא שווה מיליון ב-700 אלף שקל, תביא לי אותה, אני נכנס איתך, אני מביא את הכסף, מה הבעיה? להשיג כסף אין בעיה, תביא עסקה טובה, זאת הבעיה.
נכון.
אז איך עושים את זה?
עניתי, עניתי.
כן, ענית, ענית. אז איך עושים את זה? איך מביאים עסקה טובה? איך אנחנו בעצם...
בוא נגיד איך לא. אוקיי. יד שתיים ומדלן לא.
אוקיי.
פעם לא?
לא. מי שיושב באינטרנט ומחפש עסקאות טובות, קודם כל, כל המדינה יושבת על זה, אז הוא לא ימצא. דבר שני, מניסיון שלי לפחות, אל תעלב, מטווחים ממציאים דירות. הם רוצים לידים. אז הם שמים הודעה מאוד מאוד אטרקטיבית, אתה מתקשר, ואז אתה אומר, וואי, זה בדיוק נמכר, תשאיר לי פרטים, אני אתן לך את ההודעה.
תרת חיי, באמת.
זה כן. עכשיו, גם אני ממציא דירות. זאת אומרת, גם יש לי מודעות פיקטיביות. לי, לתלמידים, אני חושב שגם אתה עושה מודעות פיקטיביות.
נכון, תרת חיי, אבל זה שני הכיוונים, אז זה בסדר.
אנחנו רוצים לבדוק מחיר, אני בודק מחיר.
גילוי נאות, מעולם לא עשיתי אחת.
באמת?
באמת.
המתווך היחיד בשולחן.
אתה ירוק מדי, אתה ירוק.
נשבע לך.
עוד 10 שנים אתה תעשה רק כאלה.
יכול להיות.
לא, אני אעשה את זה בדרך כלל לסחירות, רק כדי להבין כמה תנועה יש לי על הסחירות.
בדיוק, יפה. זה מה שאני עושה, סחירות וגם את ה-X, את המחיר שוק. אז זה לא, זה ממש לא. גם אגב, 20% מהמודעות שמאחורם כבר יש איזושהי דירה, אין כוח מציאות באמת. זאת אומרת, זה לא אנשים עם מוטיבציה. הם רק מחפשים בשביל, אתה יודע, שופוני. אלה אנשים שאני אוהב שחק איתם, משל. נגיד אחד בשוק של מיליון, מפרסם מיליון וחצי, אני מתקשר אליו, ואומר לו, עזוב, אני לא בא לראות את הדירה, אני לוקח את העסקה עכשיו. אתה יודע מה קוראים לו באותו רגע. הוא מתחיל, הוא מתבלבל, רגע, מה, הוא חושב שאולי פרסם מחיר נמוך מדי? אתה מבין? אלה לא רצינים. עכשיו, יש עוד כמה דרכים. אתה יכול, נגיד, פייסבוק, לשים מודעה ולראות מי מגיב. אפשר לחפש בגוגל. אפשר לחפש במקומונים, מקומונים מפרסמים אנשים שהם טכנופובים.
אני אספר שאנחנו עשינו איתור לעסקה בתל אביב, בבן יהודה. אני אפילו לא רוצה להגיד את המחיר, כי אני מפחד שיסקלו אותי פה. בפחות משלוש מיליון, בוא נגיד לזה ככה, דירת שלושה חדרים.
תביאו אבנים.
כן, היה עסקה מטורפת, כאילו... ואיך עלינו על זה? אמא שלי דפדפה בדמרקר בעמוד האחרון.
באמת?
כן. היא כיפה עיגול, שלחה לי, יאב, תראה, זה נראה לי מוזר המחיר הזה. אמרתי לה, רגע, חכי שנייה. וזהו, קנינו אותה באותו יום.
עכשיו, זה, בשטח זה ממש לעבור, זה, קודם כל זה לדבר עם אנשים. זה ממש לדבר עם אנשים, לשאול אותם, אתם מכירים עליהם מישהו שמוכר? לעבור, לדפוק את דלתות. אני ממש הלכתי...
אתה עדיין דופק את דלתות?
לא, אני כבר לא, אלי כבר יש מתווכים שעובדים בשבילי.
הבנתי.
שוב, זה השיטה הכי טובה בסוף מתווכים, אבל צריכים לייצר איתם מערכות יחסים, להיות ברשימות הזהב שלהם, מה שנקרא.
שהיה אתה המספר הראשון שני שהם מתקשרים.
נכון, שהם יוצאים מעסקה כזאת, מדירת מציאה סו-קולד, הם ישר מתקשרים אליי.
לא, לא מגיע בכלל ליד שתיים.
לא, זה לא מגיע. הרי מתווך ששם שלט, זה דירה שלא מצליח למכור. העסקאות האמיתיות זה 10 דקות על המדף.
לא, נכון, נכון.
ובאמת לדפוק על דלתות, לשאול אנשים אם מכירים מישהו שאולי מוכר בבניין, להציע להם אולי אתה מוכר, לשתול להם מחשבות.
כן.
להתחיל לעקוב אחריהם. אני יכול לספר לכם סיפור של תלמיד שלי בקריית ים ברחוב יוספטל. הוא בא אליי לפני שנה וחצי. והוא התבעט רק על רחוב יוספטל, דפק בדלתות, שם גם בתיבות דואר, פתקים, מגנטים, יש מלא שיטות. שאלת על הוועד בית. בקיצור, הוא הגיע, איזה סקנה, יצרה איתו קשר, אז המחירים שם היו בערך 700, היום זה 1-3.
כן, איפה 700, איפה אנחנו?
והיא רצה למכור, אבל היא אמרה לו 800, זאת אומרת, מחיר קצת זה. ואמרתי לו, תקשיב, תתיידד איתה, כל שבועיים טלפון. הוא היה מתדיבר איתה, מה קורה, לפעמים שהוא שם, הוא היה בא אליה, שותה איתה איזה קוסטי, נכנס לה לתודעה, ולפני חצי שנה, שתבין, זה היה ככה שנה, הוא בינתיים קנה כבר שתי דירות, ולפני חצי שנה היא מתקשרת אליו. היא אומרת לו, תשמע, אני עוברת לבית אבות, אתה הראשון שהיא מתקשרת, כי מן הסתם הוא בתודעה, שלא תתקשר למתווך, אבל זה עדיין 800, שהמחיר כבר היה אז 1,250,000 כבר. והעסקה נחתמה ממש לפני 3-4 חודשים. הוא קנה דירה ששווה היום 1.3-1.35 ב-800,000 שקל.
מטורף.
וזה קורה עכשיו, זה לא ב-2010 לכל המלעיזים והציניקנים למיניהם, וכל אלה שמספרים לעצמם כל מיני סיפורים.
אז חבר'ה, אמצו סבתא. תשבו עליה.
אמת סבתא.
כל הסיפורים שאתה מספר, גיל, כאילו הם מדהימים. יש לך גם סיפור שהתאכזבת, סיפור שנפלת, סיפור שקנית חתול בשק.
יש סיפור
שלא... משהו קצת פחות אופטימי.
יאללה, סקופ. משהו שלא סיפרתי לאף אחד בחיים.
אופה.
אני אגיד אפילו כתובת.
יס.
וואלה.
איזה כיף. סקופ, כדי עכשיו החדשות קופצות כזה, כל
הארצים. וואי, וואי, אני לא מאמין שאני אספר. אביגיל 20. אביגיל 20 רמת גן, שנת 2015. רגע לפני שכחלון מעביר את החוק של מס רכישה מ-5-8%. אני זוכר את התאריך, זה היה 23 ליוני או למאי, משהו כזה. וקניתי שם יחד עם משקיעים 5 דירות בבניין. זה פינוי-בינוי של חברה בשם שכטר. אם מישהו מכיר שכטר אופטיקן הנדלן. קניתי שם 5 דירות במחיר מצחיק. 1,200,000, שאז המחיר היה בערך 1,700,000.
וואו.
מחיר מצחיק, זה שכונת חרוזים רמת גן למי שלא מכיר. וזה דירות חדשות שהם היו אז 2 חדרים, עם ממ"ד וחניה. והם החתימו אותי בחוזה, שבגלל שזה היה ללא היתר, שאם תוך שנה אין היתר, הם רשאים לבטל את החוזה. עכשיו, אני הכנסתי בכפוף קטן, כי אני כבר מכיר את השטויות של היזמים. באמת אחרי שנה הם לא קיבלו יותר, וניצלתי את הבכפוף, ומה שקרה שהעירייה עשתה שם איזושהי הפקה, הם היו צריכים לתכנן מחדש, בקיצור, באותו מחיר קיבלתי 3 חדרים. משהו פסיכי. 3 חדרים ב-1.2, שאני מדבר אתכם, זה דירות שם ששוות 3.3 מיליון.
וואו.
וכל זה, וזה כבר קורה ב-2016. ונתנו לי ערכה של עוד שנה, והם עדיין לא קיבלו יותר, וב-2017 הם באו ואמרו לי, תשמע, אני לא ויתרתי, ולקחתי אותם לבית משפט והפסדתי. והפסדתי. זאת אומרת, מה זה הפסדתי? לא באמת הפסדתי. מה שהם עשו, היה לא פסק דין, הייתה פשרה, כבא שופט שבאמת מבין עניין, ואומר להם, תקשיבו, במחיר הזה שקנית, הם לא יקבלו ליווי בנקאי. אף בנק לא יאשר להם, שמיים כבר לא מאשרים.
נכון.
והוא אמר, תקשיב, אני מציע שתקנה את הדירות האלה לפי דוח אפס. זאת אומרת, במחיר, שזה עדיין מצוין.
כן, מחיר הבלוקים.
הבעיה שלא היה לי את הכסף. לא היה לי את הכסף. ומה שקרה, אני פשוט קנינו שם 5 דירות, שארבע מתוכם היו שלי.
ועוד אחד של תלמיד?
ועוד אחד של משקיע. אז לא היה תלמיד, לא היה איש ולא היה פטיש אז.
אוקיי.
הייתי מתחת לרדאר, ומה שעשיתי, מכרתי בעצם את הסוג של אופציה. אז מכרתי ב-100,000 שקל כל אופציה, זאת אומרת, כמו שאתה בעצם עושה בליווי, וקיבלתי כאילו 400,000 שקל, המשקיע שלי קיבל עוד 100,000 שקל, אבל הפסדתי, מה זה? היה לי שם רווח פוטנציאלי של מעל 4 מיליון שקל, מבחינתי זה כישלון, זאת אומרת, כאילו לא הפסדתי כסף, קודם כל הפסדתי כסף, כי
בכסף הזה,
לא, גם הוצאתי כסף, גם שילמתי לקבלן 7% על כל דירה, זאת אומרת, זה כסף ששכב אצלו, גם שמרתי כסף לדירות, אז זה כסף שלא ניצלתי, בינתיים גם המחירים טסו למעלה, והפסדתי, יכולתי לקנות דירות במקום אחר. אז בקיצור, היה שם...
למדת מזה משהו?
למדתי, קודם כל, לעשות חוזים טוב יותר, למרות שאין חוזה באמת מושלם. למדתי שפעם הבאה שזה, אם זה יקרה, זה לא קרה, אבל כן למדתי שאני כן עושה עם הכסף משהו, ונשבור את הראש אחר כך. זאת אומרת, אני אוהב לשים לעצמי הרבה גרזנים על הראש. בוא נגיד שלעסקה כזאת, אני הייתי נכנס עוד פעם. אני לא נעים לי לומר, הייתי נכנס עוד פעם.
לא, מעולה.
זה מאוד מפתה, תשמע, זה מאוד מפתה. אבל כן, זה מבחינתי כישלון צורם. זאת אומרת, אני כל פעם שאני ברחוב הזה, והבניין אגב עכשיו הוכלס, הוא ממש עכשיו הוכלס, והכי מצחיק, זוג תלמידים שחתמו אצלי תוכנית לפני שבועיים, גרים שם בסחירות, בבניין הזה.
הוא הולך לזרוק ביצים על הבניין.
אז לא, אז כאילו...
ופתאום יש שריפה בלובי.
אני שואל אותם, הם אומרים לי, אנחנו גרים בחרוזים, איפה? רחוב אביגל, איזה מספר? 20? ואני כזה, מה, אצל שכטר? נו, כבר טבעתם אותו? אומרים, כן, התארגנה תביעה שלכם. כי יש שם בעיה עם החניה, זה חניה רובוטית, אני מכיר את... הם היו באלם שהכרתי את כל ההיסטוריה של הבניין.
לא?
זה הסיפור, בקיצור. כישלון, היו עוד כמה, אבל זה באמת משהו שצורם לי מאוד, כי אמנם זה לא הפסדתי, אבל לא הרווחתי פה באמת פוטנציאל. עזוב את ה-4 מיליון, כי לא הייתי מוכר, אבל זה דירות שמושכרות אותם ב-8,000 שקל.
כן.
וזה משכנתאות של כלום, זה משכנתאות שהייתי משלם עליהם היום, משהו כמו, איזה 5-3,000 שקל. זאת אומרת, זה 4 דירות שהם בעצם הביאים מ-20,000 שקל לכיס.
אני קונה 20,000 שקל לכיס, לוקח כל יום.
יש לי את זה מקור אחר, זה בסדר,
אוקיי,
אבל עדיין.
אתה יכול להעביר לי, הכל בסדר. לי יש שאלה, בתור אחד שכן מלווה משקיעים, אז הקשר שלי עם מתווכים הוא באמת קרוב, ואני מרגיש שאני הגעתי לרשימת הזהב של המתווכים. אבל אם אני הייתי קונה דירה אחת, איך אני יכול בכל זאת להגיע לרשימת הזהב הזאת? איך אני יכול להתחבב על המתווך כדי שבאמת יתקשר אליי?
אז קודם כל תעשה עסקה. מתווכים אוהבים שעושים עסקאות. אם אתה עושה עסקה, אתה לא רציני. מה שאני תמיד אוהב לעשות זה קודם כל אני נודניק. אני טיפוס מאוד נודניק מטבעי, אני מתחיל להתקשר, הנה, יש פה מתווך. טלפון, פעם שבוע, מה קורה? הכל בסדר? מה... יש דירות? זה גיל. אני כל הזמן מזכיר לו, זה גיל. להיכנס לו פה לתוך המוח. אני גם מגיע אליהם. אני נמצא באזור, אני מגיע. היה לי ברמת גן, יש תיווך רמי אביטל, בגפן 17. והייתה שם איזה מטווח חטא, זה הייתה בת איזה 70 פלוס, איזה חפרית כזאת. קראו לה בתיה. והיא תאהבה בי בגלל זה. אני תתבעה אליה, יושב איתה אצלה את קפה, אמרתי לה, בתיה, בוא נראה דירות. והייתה מסתכלת, היינו פותחים את המחשב, מסתכלים על דירות. הייתי גם הרי אומר לה, בוא נלך 3 שנים אחורה, כי יכול להיות שמישהו שניסה למכור לפני 3 שנים ולא הצליח, עדיין מנסה למכור. הוא רוצה למכור, לכי תדעי באיזה מחיר הוא ירצה, כי הוא לא יודע שהמחירים טסו. ואגב, עשיתי ככה, הייתה 6 עסקאות ספציפית איתה. והיא ממש אהבה אותי, זה. אז באמת להיות נודניק, אני חושב שלשלם באהבה, לא להתחיל להתמקח עם המתווכים, לתת את 2% באהבה.
אתה משלם 2 או לפעמים אפילו קצת יותר לעסקאות?
אני משלם 2 פלוס בונוס. אבל אני לא מציע בונוס, אני נותן, כי דברים חזקים נאמרים בלחש. זאת אומרת, אם היית גורם יעיל בעסקה, על פי חוק המתווכים, ואני יודע ששכבת על הגדר בשבילי, ואתה הורדת את ה-30,000 שקל האחרונים, אני אתן לך את ה-2%, ואני אתן לך עוד כסף. פעם הבאתי למתווך שלי גם 50,000 שקל בונוס. טוב, הוא הביא לי עסקה של 470,000 שקל. אז אין לי בעל שלם לתת בונוסים, להציע למכור דרכם, להציע להם לנהל את העסקה, לנהל את הקדם את הסוחרים ואת הנכס, ייתן להם עוד כסף. לקחת אולי אפילו בעלי מקצוע דרכם, אני יודע שהם לוקחים מזה גם עמלות, אין בעיה, לתת להם, אם זה שיפוצניק.
זה אקוסיסטם שלם שאתה בונה לעצמך.
לייצר ממש, סביב העסקה הראשונה, לייצר מנגנון, סיסטם שלם. אני יכול להגיד לכם שיש לי היום, אני לא נמצא בשטח בכלל, 3 מתווכים שהם עובדים בשבילי. זאת אומרת, הדברים שאני אמרתי, בואו תעשו את זה, תלכו, תדפקו, הדלתות, שימו פתקים, הם עושים. כל עסקה שמגיעה, קודם כל מגיעה אליי. אז נכון, 99.9% מהם אני לא קונה. אבל הם יודעים שאצלי תהיה תשובה.
לא.
לא בשבילי, הדירה לא מתאימה לי למטרה.
הבנתי.
אבל ברגע שזאת עסקה טובה, הם יודעים שב10 שניות זה נסגר, כמו מה שקרה לפני 8 חודשים.
מה אתה אומר לתקופה עכשיו?
מדהימה.
דיברנו קצת על האנשים על הגדר, אבל בסוף האנשים מפחדים היום. אני חושב שזה גם...
מפחדים ממה?
הם מפחדים מהצל של עצמם.
אני מפחד להיות זקן עני, אני לא יודע כאילו ממה הם מפחדים. הרבה יותר נורא להיות בגיל 70, להתחיל ללקט בפחים שם את הדברים, שאתה מקבל קצבה של 2,000 שקל, אני לא יודע, אותי זה מפחיד.
כן.
לא יודע מה מפחיד אותם.
לי יש בראש את ה... כאילו, שוב, אני שמעתי אותך בכל מיני זה, ואני קורא את הפוסטים שלך, ואני ממליץ לכולם לעשות את זה, אבל...
תודה.
אני יודע שבעצם פתחת את הפנסיה של עצמך. כאילו, זאת אומרת, הוצאת את הכסף.
אין לי פנסיה, כן.
אז
רגע, לא, זה...
לא, מה, זה נראה לי...
גם אני וגם אשתי. פדיתי את הפנסיות שלנו ב-2014, שילמתי 35% כמו גדול.
לא?
פשוט המיסים אוהבת אותי, אני די מאמן פה את מדינת ישראל.
ונראה לי שאתה גם זה הדדי, כאילו בסוף...
בוא נגיד שאני לא צריך פנסיה, אני מרוויח היום כמה 10,000 שקלים נטו, מהדירות של נטו, זאת אומרת, זה אחרי מיסים ואחרי המשכנתאות, ויש לי עוד משכנתאות. אני לא ממונף הרבה, אולי 15%, אבל יש לי כבר מספיק. אני עשיתי פי 20 על הכסף הזה בגדול. אני לא, אם הייתי מחכה לפנסיה, קודם כל הייתי מחכה. מי רוצה לחכות לגיל 67? עכשיו, זה גם לא יהיה גיל 67. הם יעלו אותו בטח ל-75, הם יעלו את המקדם מ-200-250. מי רוצה בכלל לחכות? מי רוצה להיות זקן? לא רוצה להיות שמה.
לא הלחיץ אותך על לחיצת כפתור הזו של לבדות את הפנסיה?
לא נעים לי לומר, אפילו לא הזיז לי.
וואלה.
לא הזיז לי תא אחד בגוף.
וואלה.
כלום.
אתה היית עושה את זה, יב?
אני באופן אישי מאוד מאמין בפיזור. זאת אומרת, אני באמת בן אדם של נדלן, אני אוהב נדלן, אני קונה נדלן, אבל אני...
אבל אם יש לך תוכנית, הרי יש לך תוכנית.
כן.
יש לך תוכנית עסקית. אתה יודע שאם עכשיו אתה פודה וקונה עם זה שתי דירות, זה מקדם אותך הרבה יותר מהפנסיה, אז למה לא לעשות? אני באמת שואל. אני לא ממליץ לעשות את זה, אני פשוט אומר, אם יש לך באמת תוכנית, הרוב האנשים, מה הם עושים? הם עושים טעות על טעות, פודים קרן השתלמות כדי לסגור משכנתה, לוקחים הלוואה יותר יקרה כדי לסגור...
טוב, זה טיפשות, זה אני כבר... זה, לא, זה טיפשות. אני לא מוכן לקבל את זה.
נכון, זה טיפשות.
לא, אבל אנשים יכולים לשמוע את מה שאתה אומר, 35% מס, וגם יגיד שזה טיפשות, כאילו, לא, שוב, כל אחד ואיך הוא
מסתכל... יש כאלה שגם פותחים, אני בא למשל, אני אוהב אם יש לי כסף, לקחת ולשים אותו בקופות גמל, או פוליסות חיסכון, כדי למנף אותם 80%.
נכון.
אז מה כולם אומרים לי? לא, אבל לדמי ניהול, לדמי קש. די, תפסיקו להסתכל על מה אתם משלמים, תתחילו להסתכל על מה אתם מרוויחים. אני לא מצליח להבין את הסיפור הזה, כל הזמן מסתכלים כמה אני משלם, די!
אני בא לי למסגר את המשפט הזה, תפסיקו להסתכל על מה שאתם משלמים, יאללה, קיבלת. כמה אתם מרוויחים. זה נראה לי באמת גישה...
תעשה זה השם של הפרק, יאללה. יאללה.
כן, לגמרי.
אם אני משלם 35%, כשאני פותח את ה... שגיל פותח את הפנסיה שלו, זה פי... אפילו פי שתיים על הכסף, אפילו... כאילו... זהו, החשבון makes sense, אבל זה מאוד לא קונבנציונלי,
זה לא מומלץ לכל אחד. מי שאין לו תוכנית, בטח שכירים שלא יכולים לעשות את זה, אבל מי שאין לו תוכנית, ולא יודע מה לעשות עם הכסף, אז אתה אומר, אני אוציא את זה וישים את זה בשוק ההון, אז הוא מאמר, אני לקזינו הפסקתי ללכת.
לא, גם אני חושב שחשוב להגיד שאתה עשית את זה ב-2014, כמו שאמרת, והתחילת העסקים שלך בעולם הנדל"ן זה 6 שנים קודם.
נכון, 5 שנים, כן.
סברת את הכלים, את הידע, ומשם אתה כבר יכול לקבל החלטות בצורה הרבה יותר מושכלת. אני חושב שמי שרץ ועושה החלטות לפני שהוא יודע, אז אם אני...
שזה רוב האנשים.
כן.
גוס, כאילו היית פודה, גוס, את הפנסיה שלך, גוס, בשביל לקנות את 3 דירות הראשונות האלה, אז שדיברנו בתחילת הפודקאסט.
לא, 3 דירות הראשונות לא פדיתי את הפנסיה בשביל זה.
לא, אני אומר, גוס, לא היית עושה זה, גוס, שעוד לא ידעת את כל מה שידעת לפני.
לא, בחיים לא, הייתי פחדן, לא היה לי אומץ בחיים.
גוס, כן.
אתה רפחידו אותה.
גוס, אני יכול להגיד לך שאני מפריש את המינימום של המינימום ש... שאני חייב כחוק, כעצמאי להפריש.
אני לא מפריש, אני משלם להם את הכנסות שיחנקו.
מה אתה 500 שקל בשנה?
כאילו מישהו עוקב על זה? אני לא יודע.
לא, לא עוקבים.
לא באמת, אבל...
אתה מקבל מכתבים כאילו, אני מקבל מכתבים, מסתכל כזה לפח, יאללה.
כן.
לא מעניין.
מקסימום, ירודו לך מהפנסיה.
בדיוק, שיחפשו את הפנסיה שלי.
הבנתי.
אני מאמין בבלוקים, באמת, אני מאמין מאוד בשוק הנדלן, גם היום, גם היום, ובזמן שכולם, דווקא שכולם מפחדים, זה הזמן לקנות. אני לא יודע ממה הם מפחדים. אני יודע, יש להם כל פעם סיפור שמספרים. פעם זה המחיר עלה, אז הוא ירד. פעם זה הריבית עלתה, אז יש משכנתה. פעם זה האינפלציה. כל פעם יש סיפור, די. פעם זה מלחמה. וואלה, חלס.
תגיד, בעוד 10 שנים, איפה מחירי הנדלן? לדעתך.
אני יודע שהם יותר גבוהים. זאת אומרת, אני לא יודע בכמה. הם יותר גבוהים בוודאות מהיום. זה אני אומר ב-100%, אגב. לא ב-99, 100%, ואני יכול להגיד לך עוד משהו. בקצב שהאוכלוסייה שלנו מתרבה, ובקצב אישורי פה הבנייה וכל הבירוקרטיה, תוך 2-3 עשורים המחירים פה כפולים. אלא אם כן משהו ישתנה דרסטית במדיניות של הממשלה, אבל קודם שתהיה ממשלה יציבה, בתור התחלה, לא ניכנס לפוליטיקה, אבל בואי נצחים קצת יציבות. יש פה בעיה מאוד רצינית, לא רק של היצע מול ביקוש, בכלל המון בעיות
נכון.
זה גורם למחירים לעלות.
לא, נכון.
אני מאוד מסכים עם הדבר הזה, ואני גם חושב שכל החבר'ה הצעירים ששומעים אותנו, תיכנסו לשוק הנדלן, לא משנה באיזה סיטואציה, באיזה קונסטלציה.
הוא היה גם יקר לפני עשור.
מה?
הוא היה גם יקר לפני, כאילו גם לפני עשור אמרו היה יקר.
כן, נכון.
אגב, אתם מכירים מישהו שמתבאס שהוא קנה פה דירה בישראל? גם בדימונה. מישהו מתבאס מזה?
אני מכיר אחד חבר, אבל הוא היה דביל, והוא חילק דירה באפולה, לאיזה 4 דירות, והיו שם בעיה.
תפסו אותו?
תפסו. נקנקו אותו, הוא שילם פיצויים לכל הבניין.
זה לא חוקי.
נכון, זה לא...
כן, זה עבירה לחוק.
אבל זה היחידי שאני יודע שהוא קילל את היום שהוא קנה.
יש אנשים שמפסידים בנדלן, במיוחד אם אנחנו מסתכלים על האלטרנטיבה. זאת אומרת, מי שקונה דירה במיקום לא נכון, נקרא לזה ככה, סתם, בדיוק מחר יש לי הרצאה, ואני הולך לקחת את עליית מחירי הנדלן בירוחם אל מול יפו דלת. שאני קניתי את הדירה הראשונה שלי ביפו דלת. אני קניתי את זה לפני 10 שנים ביפו דלת. זה היה אותו מחיר של ירוחם. זאת אומרת, התלבטתי בין עיר הבאדים בירוחם, ויפו דלת רכבת קלה.
זה לא ידעתי.
וזה היה סתם, כאילו, אז כמו שאני, כמו שאתה מדבר, לא היה לי את הידע, זה היה קצת הטלת מטבע, היה נשמע לי יותר גיוני יפו.
לא יודע, ים, תל אביב, לא יודע.
לא, ברור, היום זה ברור, אבל אז כשאתה מדבר שכונת פשע וזה, כאילו, זה היה קצת משוגע מבחינת.
זה עדיין שכונת פשע.
לגמרי, אבל תלך 10 שנים אחורה, זה הייתי מסתובב שם משכפץ, כאילו.
אני אספר לכם סיפור על יפו דלת. לפני בערך 3 שנים הגיע אליי תלמיד, זוג, הם מרוויחים ביחד 60,000 שקל נטו. ואין להם חסכונות, הם לא חוסכים. למה? כי הם חיים בסרט, אוקיי? הם מוצאים יותר מ-60. ואמרתי להם, טוב, תעוף, הוא לא רוצה לראות אתכם, אתם לא אצלי. אלא אם כן אתם יודעים לשים 20 בצד, אבל אתם לא שמים 20 בצד, אתם קונים 10 דירות ביפו ד', אז על הריביות הנמוכות,
10 דירות?
כן, המחירים היו בערך 1,250,000. והם התחילו לרוץ, מנפו את עצמם למוות, יש להם היום 7 דירות, כי גם ערך הדירות שהם התחילו לקנות היום 250, היום זה 2-2, תלוי באיזה רחובות, יש להם בגלינית, בטח אתה מכיר גלינית, פעמונית, מחרוזת, קהילת קנדה, חיננית, יש להם שם דירות, והוא אומר לה, אני לא צריך לקנות יותר כלום, אני חופשי, נכון, הוא ממונף, אבל מה קורה בעוד 10 שנים? יהיה לו שם פינוי-בינוי, בטוח, המחירים יעופו, זה דירות שיעלו בטח 7-8 מיליון, ויוזכרו בטח ב-10,000 שקל, כי זה תל אביב. אומר לה, אני מוכר אחת, סוגר את כל המשכנתאות. אגב, אני יכול למכור שתי דירות, לסגור את כל המשכנתאות שלי. וזה הסיפור. זה שלוקחים משכנתה ל-30 שנה, זה לא אומר שתישארו איתה 30 שנה.
נכון, אני חושב שזאת הנקודה שהרבה אנשים מפספסים.
וזה מה שאנשים לא מבינים.
אתם לא תשלמו את זה 30.
אם אתם יודעים לחסוך, אנשים אומרים, אני חוסך לדירה. לא תגיע בחיים לדירה. יש לך היום 5,000 שקל שאתה חוסך, קנה דירה, קח משכנתה, תכנס למינוס 4, או קנה שתי דירות, נגיד, בירוחם, תכנס למינוס, גם למינוס 5. אז כאילו אתה לא חוסך כלום. אבל יש לך פאקינג שתי דירות. הדירות האלה, הערך שלהם אותה, הם עולה. המשכנתה נשחקת. הסחירות עולה. אפשר למחזר משכנתה. להוריד את ההחזר. מה? אבל רוב האנשים לא רואים את זה ככה. הם יושבים על הגדר, מפצחים גרעינים ואוכלים פופקורן, ואומרים לי, אתה דפוק, ואתה ליצן. אגב, יש לי מועדון אייטרי מאוד מאוד יפה שאני מטפח.
כן, טוב. האמת שאתה באמת מטפח, רואים את הפעילות שלך, זה סחטן עליך. אנחנו כבר לקראת סיום, מפה לשם. בוא, מה נעשה? אז רציתי לשאול שאלה אחרונה שאותי באופן אישי מאוד, אני חושב עליה הרבה. אני באופן אישי משקיע בשיטת הקרוסלה, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, אני קונה ומוכר כמה שנים ברווח וקונה דירה יותר גדולה כל פעם, כדי לנצר א' את הפטור ממס וכל מיני דברים כאלה.
תיזהר ממס הכנסה.
לא, אני א' מחושב, כאילו גם מבחינת כמה שנים אני מחזיק.
תיזהר, הם לא אוהבים את זה. אם אתה עושה את זה פעמיים, שלוש, בסדר, אם אתה עושה את זה,
תיזהר. לא, ברור, באיזשהו שלב אני כבר לא יוכל כאילו לעשות את זה מבחינת התקרה, גם ככה אני
שלמה. אבל אתה לא צובר דירות בעצם.
נכון. אני עכשיו בנקודה שאני בדיוק בצומת הזאת של להתחיל עכשיו לצבור דירות, או להמשיך להגדיל. וזו שאלה שאני יודע מה הגישה שלך, אבל אני הייתי שמח שתשכנע אותי.
לא, אני לא אשכנע אותך, זה טעות. תראה, זה עניין של מטרות. אם המטרה שלך הגדלת און, סבבה. עכשיו, מה זה הגדלת און? נגיד, תאמר לגיל, אני רוצה להגדיל את האון סתם ב-300,000 שקל בשנה. אם אתה קונה ומוכר כל שנתיים, ואתה מגדיל ב-600,000 שקל פצצה, מקדם למטרה. אבל אם לא, אז אתה מפסיד. זה הסיפור. עניין של מטרות. אני פחות אוהב את זה, כי אני תמיד אומר בשלב מסוים, תייצר איזושהי מנואלה שמייצרת לך כסף, נגיד מהליווי, ותקנה נדלן. זה מה שאני עושה. אני גם עובד הרבה עם משקיעים. תייצר כסף, אני גם מייצר כסף מהאיש עם הפטיש, לא משנה מאיפה, ותקנה נדלן. זה הסיפור. זו דעתי, כן, אבל שוב, זה לא המלצה או משהו, חשוב לומר תמיד.
לא, זה...
חכך נכנסים בי כל...
לא, להפך, אתה צריך לטפח את ה...
את האיתרים. לא, אני מטפח אותם יפה.
אני כן דוגל בצבירה סתם, כי... לא יודע, כמו מנהל. לקנות, להשאיר...
שגר ושכח.
לא לחשוב יותר מין. על הנכס הבא, סתם, גם כי זה נוח. ואין לי כוח להתעסק. ולשלם עכשיו גם עוד פעם את תווך. זה על אותה עסקה, כאילו, על אותה דירה. שאלה האחרונה שלי יש גיל, לא דיברנו על זה בכלל, נדלן בחול, מה דעתך? אתה מאוד לא שם?
אני לא שם, אבל אני בעד.
מעניין אותי מה צריך להשתנות בשביל שכן תהיה שם.
אצלי? אני לא אהיה שם כבר, אני בן 50. זהו, אני כבר חצי רגל, חצי רגל.
יש לך עוד הרבה שנים עם השמחת חיים הזאת.
אז אני ככה, קודם כל אני בעד. אני חושב שבכלל להשקיע, זה לא משנה איפה, אבל תלמדו את התחום. זאת אומרת, אנשים, אני רואה אנשים, עוד פעם, באמת לא נעים לומר, בשיחת טלפון נותנים לאנשים כסף, כך תקנה. אחר כך הם מתפלים שאכלו להם ושתו להם. לא, אתם מפגרים, כאילו. לא בדקתם, לא למדתם, לא... אז אם באמת ללכת תקנות, נגיד סתם, אתה מחליט תקנות בחול, איפה בחול? יוון, יופי, איפה ביוון? סלוניקי, יופי, איזה שכונה? סבבה, הגעת לשכונה, לך תגור שם. תגור שם חודש, תכיר את האנשים, ואז תקנה. תבין בכלל שווה לך לקנות שם, אולי לא שווה, אולי יש שם הגירה שלילית, אולי יש שם בלגן. תבין מה קורה. החלטת לקנות, אין בעיה, אבל רק אם אתה מבין, אני בעד תמיד להשקיע, זה בכלל לא משנה איפה, אבל ללמוד ולהבין את זה. אישית, אני הלכתי לבדוק כמה פעמים, הייתי בפולין איזה שבועיים, בדקתי דברים, הייתי בהונגריה קצת, בבודפסט, לא עשה לי את זה. זאת אומרת, שהסתכלתי על המספרים נטו, ולא מה שמוכרים לנו באקסלים, הגעתי ל-4.5%.
וואו.
וזה לא שווה, זה אמנם סבבה, אבל זה לא שווה, אז זה לא שווה את הסיכון בכלל. גם היום, כי אני היום קניתי הדירות, אגב, אני בגלל שמינפתי עצמי וכבר אין לי כמעט משכנתה, אני עושה תשואות מטורפות על הדירות שלי.
כן, אני מסתכלים על ההשקעה הראשונית, בטח.
אני השקעתי בערך בדירה 300,000 שקל. כאילו נטו על כל דירה. חוץ מהדירה האחרונה שהשקעתי 1,600,000, אבל זה היה לפני 8 חודשים. ועדיין אני עושה שם אחלה של כסף.
כן. אני אספר שאני הייתי מלווה משקיעים באתונה לפני כמה שנים, וכאילו, שוב, כמו שאתה אומר, אני פשוט מכיר, אני יודע, אני זה, ויש לי שם שתי דירות שעושות באזור ה-6-7 אחוז תשואה, וזה עובד מעולה.
אתה עדיין מחזיק אותו?
כן.
איך זה עובד לך עם ה... טוב, אני לא מבין בזה גדול. לא המיסוי, הנושא של שערי מטבע.
אז קודם כל, אני באופן אישי משאיר את הכסף שם, ביוון.
זהו, כי יש פה יותר מדי גורמים שאין לי שליטה עליהם, ואני לא אוהב להיות כמה שיותר, אין לי, ברור לי שאין לי באמת שליטה, אבל כמה שיותר.
אז אני חושב שזה מתאזן, כאילו יום אחד היורו עולה, יום אחד היורו יורד, ובסוף...
פיזור.
כן, פיזור, בדיוק. אני לא לוקח את הכסף לארץ, יש לי חשבון שם, ואני משתמש בו לטיולים, זה חשבון הטיולים שלי פעם
בשלושה חודשים. עכשיו חזרתי מיוון.
כן, זה אחלה, שוב, זה כרטיס אשראי יווני שאתה יכול להשתמש בו כל העולם, אין זה, וזה הכסף חול שלי. אבל שוב, אני מאוד בעד, אני באופן אישי אוהב פיזור, כאילו, וגם, כמו שהבנת, אני מתעכב עם הדירה השנייה שלי, כי אני רוצה לקבל את הפטור ממס, ולכן אני קונה בחול. זאת אומרת, זה גם היה חלק
מהשקעה. אז זה גם אופציה, לקנות פה כל פעם, כל שנתיים, ולקנות בחול. עוד פעם, העיקר זה לזוז. לזוז, לזוז, לסבור כסף, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו ראינו בקורונה, ואנחנו די רואים את זה היום, אי אפשר לסמוך פה באמת על המדינה, יש פה 120 מפגרים, שהם דואגים לעצמם.
אף אחד לא ידאג לך.
אף אחד לא ידאג, זה לא משנה עכשיו, ביבי, בנט, לפיד, זה בכלל לא משנה. אתה לא מעניין אותם בכלל, אנחנו על הזין שלהם, כן? זה לא מעניין, סליחה, תשים מטבע. יש פה צנצנת כללות, הם לא רואים. אבל באמת, אנחנו לא מעניינים, אין לנו, הם לא יקחו עלינו אחריות, אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו, ואם לא ניקח אחריות, שלא תבוא אחר כך בגיל 67, 70, 75, ותתפלו שאתם צריכים ללכת ולהיות מאבטחים בסופר, לתדלק בתחן הדלק. שוב, אני לא מזלזל, אבל בגיל הזה לא צריכים לעשות את זה. זה עבודות פיזיות שלא צריך לעשות, או לנקות חדרי מדרגות. לא צריך.
אז יאללה, חברים, באווירה אופטימית זו,
היה לי פרק ממש כיפי.
כן, בוא, זה עבר לשנייה, לא הספקנו.
לא חייכתי, זה כיום.
כוס לא חייכתי ככה, נראה לי ברוב המוחלט של הפרקים.
לא, מה, שמעתי אותך פה מתפוצץ מצחוק מכל.
כוס, נכון, שיט, כבר היית פה.
אני אראה את כל הפרקים, בוא נו, הוא צוחק בכל פרק, מה
זה? תבדוק אותו, תבדוק. אני לפעמים משעמם אותו, אנחנו עושים גם פרקים סולו לפעמים, אז...
יאללה, בכיף.
טוב חברים, אז תדרגו אותנו גבוה, תעשו לנו איזה שיתופים עניינים. תודה רבה לגיל שהגיע עד אלינו.
ממש תודה גיל.
חנייה וזה לא מובן מאליו.
מה, בכחול לבן?
וואלה, אמרתי לך, אמרתי לך, יש פה סיכוי.
זהו, זהו, אני שוקל להשאיר את האוטו פה ולקחת תמוני.
קוס, יאללה, קח את הכסף, תשקיע בדירה הבאה.
אז תודה לכם, תודה לכולכם.
קוס, תודה יאב, תודה גיל, היה ממש מעניין.
בכיף גדול.
יאללה, יום טוב, ביי ביי.
ביי ביי.